השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן שמחה, זיכרונו לברכה, אביו של אחד הלומדים. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום את דף למד ג' במסכת יומא. נתחיל 9 שורות לפני סוף עמוד הקודם, ונסיים 3 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בסדר העבודה ביום כיפור. בחלק השני נעזוב לרגע את יום כיפור ונדבר על סדר העבודה במקדש באופן כללי. אז החלק הראשון, נזכיר ששלשום בלמד א' עמוד ב' ראינו במשנה שהכהן הגדול טובל ואז מתלבש בבגדי הזהב, כלומר בבגדים הרגילים של הכהן הגדול בכל יום במקדש. ועכשיו, אחרי שהוא התלבש, אנחנו מגיעים לשלב הראשון, השחיטה של התמיד. הניסוח במשנה זה שהביאו לו את התמיד, ואז כרצו ומירק אחר שחיטה על ידו. שוב, כרצו ומירק אחר שחיטה על ידו. ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון זה לגבי הניסוח הזה כרצו. מה זה המילה הזאת? אומר אולה, כרצו זה מלשון קטלה, כלומר מלשון להרוג, כלומר שחיטה. ומאיפה לומדים את זה? מירמיהו. כתוב, עגלה יפהפייה מצרים, קרץ מצפון באבה. כלומר יבואו קרץ, יבואו מרצחים מצפון, שזה הבבלים, לתקוף את מצרים, מכאן שקרץ זה לשון של הריגה, זה סעיף ראשון. סעיף שני, כמה הכהן הגדול צריך לשחוט? אז נקדים שבשחיטה לא צריך להוריד את כל הראש, צריך לחתוך את הסימנים, שזה הקנה והוושט, ובחולין הדינו שמספיק רוב שני הסימנים. השאלה היא, האם גם בקודשים צריך רוב, או שכאן צריך הכל? ולגבי זה אומרים כל האמוראים, אולה, רבי יוחנן וריש לקיש, שגם כאן מספיק רוב שני הסימנים, והכהן לא צריך לחתוך הכל. עכשיו לגבי אולה ורבי יוחנן, הם אמרו את זה פשוט במפורש. לגבי ריש לקיש, הגמרא מפרטת איפה הוא אמר את זה. והוא אמר את זה בהקשר אחר לגבי משנה בחולין כ"ז. למשנה שם יש רישה וסיפה, ולכאורה הם אומרים את אותו דבר. הרישה אומרת, רובו של סימן כמוהו, כלומר מספיק רוב של כל סימן, לא צריך הכל. הסיפה אומרת אותו דבר, שחט רוב שניים בבהמה, זה מספיק. אז למה צריך גם את הרישה וגם את הסיפה? אומר ריש לקיש, הרישה זה לגבי חולין, והסיפה זה לגבי קודשים. אז זו דעת כל האמוראים, גם בקודשים מספיק רוב שני סימנים. ועכשיו, 3 שורות לפני סוף העמוד הקודם, בואו נראה איך זה נכנס למשנה שלנו. כאמור, במשנה שלנו מביאים לכהן הגדול את התמיד, וכתוב שהוא כרצו, כלומר שחט אותו, ואז מירק אחר שחיטה על ידו. וכאן הגמרא אומרת שלכאורה, אם נסתכל על הפשט, דווקא נראה שחייבים כן לשחוט את כל שני הסימנים. למה? כי הגמרא מבינה שמה זה כרצו ומירק אחר, הכוונה היא שהכהן הגדול שוחט רוב, ואז הוא נותן למישהו אחר להשלים את השחיטה. עכשיו, למה הוא חייב לתת למישהו אחר? לכאורה, כי כן חייבים לשחוט הכל. אז הנה אתה רואה שזה לא מספיק רוב, אלא צריך הכל. זה מה שלכאורה אפשר להבין מהמשנה שלנו, אבל הגמרא מיד ממתנת את זה, והיא אומרת, לא יכול להיות שאתה מבין מהמשנה שחייבים הכל מהתורה. כי הרי אם חייבים הכל מהתורה, אז הרי את כל העבודות ביום כיפור, מי שצריך לעשות זה דווקא הכהן הגדול, לא כהן אחר. אז אם חייבים לשחוט הכל, הוא לא יכול לתת למישהו אחר להשלים. הוא חייב לעשות את זה, אלא ברור שגם בהב המינה לא באמת חשבנו שחייבים הכל מהתורה, אלא רק חשבנו שלכאורה מהפשט חייבים הכל מדרבנן. ואז הכהן עושה את הרוב, ואת ההשלמה הוא יכול לתת למישהו אחר, כי זה רק חובה מדרבנן. זה מה שלכאורה אפשר להבין מהמשנה. כמה שמלן אומר ריש לקיש ושאר האמוראים שזה לא נכון, אלא באמת מספיק רוב וזהו, ואין שום חובה גם בקודשים, אפילו לא מדרבנן, להשלים את זה. והסיבה היחידה שהוא נותן למישהו אחר למרק, כלומר להשלים, זה לא כי זה חובה כחלק מהשחיטה, אלא זה מצווה להשלים את השחיטה ואז גם לחתוך את הורידים, בשביל שיצא מספיק דם שנוכל לקבל את הדם בכלי. וכיוון שביום כיפור הכהן הגדול הוא זה שצריך לעשות את העבודות שהם חובה, לכן בשביל שהוא זה שיוכל לקבל את הדם, אז הוא לא משלים את השחיטה, אלא מישהו אחר משלים, ובינתיים הכהן הגדול מהר מחזיק כלי שמה ומקבל את הדם. ועד כאן החלק הראשון של השיעור. לסיכום, הכהן הגדול שוחט רוב, מישהו אחר משלים, ובינתיים הוא מחזיק כלי ומקבל את הדם, כי גם בקודשים מספיק רוב שני סימנים, ואין חובה להשלים גם לא מדרבנן, מה שכן צריך להשלים בשביל שיהיה מספיק דם, ואת זה אדם אחר יכול לעשות. זה היה החלק הראשון. החלק השני מתחיל בשורה השלישית בעמוד א', וכאן אנחנו עוזבים קצת את הנושא של סדר העבודה ביום כיפור, ועוברים לסדר העבודה במקדש באופן כללי. בימים רגילים, אביי בא ומתאר לנו ממש מההתחלה ועד הסוף מה סדר הפעולות של בוקר רגיל במקדש. הוא מתאר בעיקר את תמיד של שחר, וקצת מזכיר גם את המוספים ולחם הפנים ותמיד של בן 40, אבל עיקר ההתמקדות זה כאמור בבוקר. עכשיו, האמת היא שכבר ראינו כמה פעמים לאורך המסכת תיאורים כאלו, גם כשדיברנו על מה קודם, הטבת הנרות או הקטורת בדף י' ד', וגם כשדיברנו על ההגרלות של התפקידים לכהנים השונים מדף כף ג' ועלה. בכל אופן, אביי בא ושוב עושה לנו סדר, נקרא קודם כל את התיאור הכללי של כל הפעולות, ואחרי זה הגמרא תעבור שלב שלב ותראה מה המקור שזה הסדר הנכון. שלב ראשון זה הכנת מזבח העולה, כלומר המזבח הגדול שנמצא בעזרה, שזה בעצם כולל שני שלבים. שלב אחד זה פינוי כל מה שנשאר מאתמול, כלומר תרומת הדשן והוצאת הדשן מאתמול, אולי הבעיה לא מזכיר את זה כי את זה אפשר לעשות גם כשעדיין ממש לילה. שלב שני זה הכנת העצים של היום החדש, שזה כולל שלוש פעולות. פעולה אחת זה סידור המערכה הגדולה של המזבח, כלומר ערימת עצים שנמצאת בפינה המזרחית דרומית של גג המזבח, זו המערכה העיקרית של העצים, שם שורפים את כל הקורבנות. פעולה שנייה זה סידור המערכה השנייה של המזבח, שזה עוד ערימה של עצים ששורפים. זה ערימה של עצים יפים יותר, עצי תאנה, שממנו לוקחים אחרי זה גחלים בשביל הקטרת הקטורת שבתוך ההיכל. ופעולה שלישית, שוב חוזרים למערכה הגדולה ושמים שם עוד שני גזרי עצים. עד כאן כל מה שקשור להכנת המזבח החיצוני. עכשיו ניכנס פנימה להיכל ונכין את מה שיש שם, שזה דישון המזבח הפנימי, כלומר מזבח הקטורת, לנקות אותו מאתמול, ולנקות את המנורה, מה שנקרא הטבת הנרות, אבל לא מטיבים את כל הנרות, אלא בהתחלה רק 5 נרות. ועכשיו שסיימנו כמעט עם ההכנות של הבחוץ והבפנים, ניגשים לעבודה עצמה, וזה קורבן התמיד, זורקים את הדם של התמיד על המזבח. עכשיו כאן לא ברור מתי שוחטים את התמיד, האם כאן עוד לפני זה, הבעיה לא מזכיר את זה. בכל אופן, סיימנו עם התמיד, עכשיו חוזרים פנימה להיכל. מטיבים את שני הנרות שעוד לא הטבנו ומקטרים את הקטורת, ועכשיו שוב חוזרים החוץ על העזרה ומקריבים 3 דברים על המזבח, וזה האיברים של קורבן התמיד, כלומר מתיים רק זרקנו את הדם, עכשיו מקריבים גם את האיברים, ומקריבים את מנחת החביתין של הכהן הגדול, שזה מנחה שהכהן הגדול צריך להביא כל יום, לא הוא מקריב אותה, הוא רק מביא אותה, כהן אחר מקריב, יש חצי בבוקר ואחרי זה יעשו עוד חצי בצהריים, ומקריבים את הנסחים של עולת התמיד, כלומר מנחה ויין, ועד כאן לגבי עולת התמיד של שחר. אחר כך, אם זה שבת או חג, אז מקריבים גם את המוסף, ואם זה שבת, אז גם עושים את כל מה שקשור ללחם הפנים, כלומר, מסלקים את הלחם הישן, מקטירים את הבזיחים של הלבונה שלו, ושמים לחם חדש עם בזיחים חדשים, ואחר כך בצהריים ניגשים לתמיד של בין הארבעים, כאן הבעיה לא מפרט יותר מדי, עד כאן התיאור של אביי, והגמרא מדגישה שבזה אביי סובר כמו אבא שאול, שראינו אותו כבר בדף י' ד', שלדעת אבא שאול את כל הטבת הנרות עושים לפני הקטורת. חכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שהקטורת היא זו שהפרידה בין 5 נרות הראשונים לשניים האחרונים, בכל אופן כרגע אנחנו עם אביי ואבא שאול. עד כאן התיאור, ועכשיו כאמור נראה מה המקור לכל שלב ושלב. אז שלב ראשון, כאמור אחרי תרומת הדשן והוצאת הדשן, זה הכנת המזבח החיצוני, כלומר להכין את המערכה הגדולה, המערכה השנייה, שזה גחלים לקטורת, ואז שוב למערכה הגדולה לשים שם את שני גזרי עצים. מה המקור שזה הסדר? אז לגבי שתי המערכות, כתוב בויקרא ו' פסוק ב', זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה, כלומר שורפים אותה על המוקד, שזה המערכה הגדולה, על המזבח כל הלילה עד הבוקר, ואש המזבח תוקד בו. מה זה ואש המזבח תוקד בו? זה רומז למערכה השנייה, כי דור רושים מכאן שהאש של כל המזבחות, לא רק המזבח הגדול, אלא גם מזבח הקטורת, גם זה תוקד בו. כלומר, גם הגחלים שלוקחים למזבח הקטורת, צריכים להביא אותם מהמזבח הגדול. זה מקור שיש בעצם עוד מערכה של עצים למזבח, שמשם לוקחים את הגחלים. אז הנה, יש לנו מקור לשתי המערכות, ולכאורה, כיוון שהמערכה הגדולה מוזכרת קודם, ורק אחרי זה השנייה, לכאורה גם זה הסדר, אבל הגמרא לא מסתפקת בזה, כי אומרת, עדיין, הרי המערכה השנייה לכאורה חשובה יותר, כי הרי ממנה לוקחים גחלים לתוך הקודש עצמו, לא רק בחוץ. אז אולי למרות הסדר בפסוק נהפוך את זה ונאמר שקודם מכינים את המערכה השנייה, אומרת הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, בכל זאת המערכה הגדולה יותר חשובה, כי עליה שורפים את כל הקורבנות, היא זו שמחפרת, לכן היא צריכה להיות ראשונה. תשובה שנייה, גם לפי הסברה של המקשן, שאתה אומר שבגלל שמכניסים גחלים מהמערכה השנייה פנימה בשביל הקטורת, זה עושה אותה יותר חשובה, האמת היא שגם במערכה הגדולה אפשר לעשות את זה, כלומר בדיעבד, אם לא מצאו עצים יפים למערכה השנייה, לא עושים אותה ופשוט לוקחים מהגדולה, אז גם את החשיבות הזו יש בגדולה, לכן ודאי שהיא ראשונה. אז עד כאן שלב ראשון, הסידור של המערכה הגדולה היא ראשונה, אחרי זה מסדרים את השנייה. שלב הבא, מה המקור שקודם מסדרים את המערכה השנייה ורק אחרי זה חוזרים לשני גזרי עצים למערכה הגדולה? אז בואו נראה את הפסוק של גזרי עצים. 3 פסוקים אחרי הפסוק שקראנו, כלומר פסוק ה' שם, כתוב, וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר. זה המקור שצריכים לשים שני גזרי עצים על המערכה הגדולה בבוקר בבוקר. ומזה שהתורה מדגישה, וביאר עליה, כלומר דווקא על המערכה הגדולה, משמע שלפני הכהן כאילו עומדות שתי אפשרויות, או לשים את העצים על הגדולה או על השנייה, והתורה אומרת לו, לא, אל תשים על השנייה, אלא על הראשונה. ומהדגשה הזאת מובן שבפני הכהן שבא לשים את העצים יש בעצם שתי מערכות שכבר דלוקות, והתורה מדגישה אל תשים על המערכה השנייה, אלא עליה, על הגדולה. אז מכאן שכשהוא בא לשים את העצים, שתי המערכות כבר דלוקות, אז זה המקור שלפני ששמים את העצים, קודם עושים את המערכה השנייה ומדליקים, ורק אחרי זה חוזרים למערכה הגדולה ושמים את שני גזרי העצים. זה השלב השני. בסוגריים שואלת הגמרא, רגע, הרי המילה עליה לכאורה נדרשת גם לפשט, שנבין שהוא צריך לשים את זה על המזבח. אבל עונה הגמרא, נכון, אבל המילה עליה כתובה בפסוק הזה עוד פעמיים, אחד מהם מיותר, ומזה נלמד את מה שאמרנו. אז סיימנו עם המערכה הגדולה והשנייה, ועכשיו בשליש התחתון אנחנו עוברים לגזרי העצים, מניין שזה קודם לכניסה לקודש לדישון המזבח הפנימי. אז לרגע הגמרא רוצה ללמוד מזה שכתוב לגבי העצים את המילים בבוקר בבוקר, כמו שקראנו, שלכאורה זה אומר שזה מוקדם לכל השאר, אבל אומרת הגמרא מזה אי אפשר ללמוד, כי גם לגבי דישון המזבח הפנימי כתוב במפורש בבוקר בבוקר. כתוב בשמות למד והכתיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, אז בשניהם כתוב בבוקר בבוקר, זה לא המקור להקדים את שני העצים לקטורת. אז מה כן המקור? אומרת הגמרא סברה, או בעצם שתי ספרות. נתחיל בשנייה כי היא פשוטה יותר. אומר אבינה, הועיל והתחיל במערכה, גומר. כלומר, התחלנו לסדר את המזבח, לשים את המערכה הגדולה, את המערכה השנייה. הגיוני שקודם כל נסיים עם זה ונשים גם את שני גזרי העצים, ורק אחרי זה ניכנס להיכל לדשן, כלומר לנקות גם את מזבח הקטורת. זו סברה שנייה של רבינה. הסברה הראשונה זה שהעצים הם מכשיר לקטורת, כי הרי כאמור מאיפה מביאים גחלים למזבח הקטורת? מהעצים שעל המערכה, לכן הגיוני שקודם מטפלים בעצי המערכה, ורק אחרי זה במה שעושים מזה שזה הקטורת. עכשיו בסוגריים הגמרא שואלת, רגע, הרי את שני גזרי העצים שמים על המערכה הגדולה, לעומת זאת את הגחלים לקטורת לוקחים מהמערכה השנייה, אז בעצם שני גזרי העצים הם לא מכשיר לקטורת, הם לא קשורים לקטורת, אז למה זה סיבה להקדים אותם? הגמרא מביאה שתי תשובות. רבי ירמיה אומר, נכון, הם עצמם לא הולכים לקטורת, אבל הם חלק מהעולם הכללי של העצים, וכיוון שמעצים באופן כללי כן לוקחים לקטורת, אז גם את שני גזרי העצים מקדימים לכל מה שקשור לקטורת. הסבר שני, רב אשי אומר, כמו שאמרנו מקודם בסעיף הראשון, שגם שני גזרי העצים עקרונית כן יכולים ללכת לקטורת, כי כאמור, אם לא מצאנו עצים יפים למערכה השנייה, אז לוקחים את הקטורת מהמערכה הגדולה, כלומר גם משני גזרי העצים, לכן כיוון שהם מכשיר לקטורת, הם קודמים. ועד כאן השלב השלישי, מניין ששני גזרי העצים קודמים לדישון המזבח הפנימי. ממזבח הקטורת. שלב הבא, 4 שורות לפני סוף עמוד א', סיימנו עם כל ההכנות של המזבח בחוץ, המערכה הגדולה, המערכה השנייה, שני גזרי עצים. עכשיו אנחנו נכנסים פנימה לניקוי של הכלים שבתוך ההיכל, בשביל להכין גם אותם לעבודה של היום, כלומר אנחנו נדשן את המזבח הפנימי ונטיב את הנרות של המנורה, ושוב השאלה היא, מה המקור שהדישון של המזבח קודם למנורה? אז הבאי אומר שהוא לא יודע, הוא קיבל את זה במסורת, אבל רב אומר, יש לזה הסבר, וזה הכלל שאין מעבירין על המצוות. כלומר, בא לידך המצווה, אל תדחה אותה תעשה מצווה אחרת, אלא תעשה קודם כל אותה. ולכן כיוון שהמזבח הפנימי יחסית לשאר הכלים היה הכי קרוב לפתח, אמנם רק בקצת אבל הכי קרוב, ולכן כשהכהן נכנס להיכל זה הכלי הראשון שהוא נפגש בו, לכן הוא מדשן קודם אותו ורק אחרי זה ניגש לניקוי המנורה. אגב, הכלל הזה של אין מעבירין על המצוות זה גם ההסבר למה אנחנו מניחים קודם תפילין של יד ואז תפילין של ראש. ועד כאן השלב הרביעי, למה הדישון של המזבח הפנימי קודם להטבת הנרות. ועכשיו ברבע העליון של עמוד ב' נעבור לשלב החמישי. בשלב החמישי נדבר על שני דברים, גם על הטבת הנרות וגם על זריקת דם התמיד, כשכמו שאמרנו לפי אביי, לפי אבא שאול, זה היה ככה, היו קודם כל מטיבים רק 5 נרות מתוך 7, ואז זורקים את דם התמיד בחוץ על המזבח, ואז חוזרים פנימה ומטיבים עוד 2 נרות, ועכשיו נראה מה המקור לשלבים האלו, ואת הדיון על כל זה נחלק לשני שלבים, כשנלקט אותם מאזורים שונים בגמרא. סעיף ראשון, לפני שנדבר על המקור לזה שזה נרות, דם, נרות, קודם כל בואו נדבר למה בכלל יש את הפיצול הזה בין 5 נרות לעוד 2 נרות. אז זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', ויש בזה מחלוקת בין ריש לקיש לרבי יוחנן. ריש לקיש אומר שזה לא מדאורייתא, אלא זה פשוט בשביל להרגיש על האזהרה כולה, כלומר ליצור התרגשות ודרמטיות בתהליך של הטבת הנרות, לכן פיצלו את זה לשני שלבים, זה ריש לקיש. רבי יוחנן לעומת זאת אומר שזה כן מדאורייתא, כי בפסוק של הטבת הנרות, שקראנו אותו גם מקודם בהקשר לקטורת הסמים, כתוב שם והקטיר עליו אהרון קטורת סמים בבוקר בבוקר, בהיטיבות הנרות יקטירנה, ומהכפילות הזאת של בבוקר בבוקר לומד רבי יוחנן צריך לחלק את הטבת הנרות לשני בקרים, כלומר לשני שלבים, זה אומר שהחלוקה הזאת היא כן מדאורייתא. אז שוב, לריש לקיש זה מדרבנן בשביל ליצור דרמטיות, לרבי יוחנן זה מדאורייתא, ויש לזה גם נפקא מינה שלפי רבי יוחנן חייבים לעשות פיצול של ממש בין שני השלבים, זה אומר שצריך לעשות איזושהי עבודה אחרת בין השלבים, כמו שבאמת לפי אביי ולפי אבא שאול זורקים את הדם של התמיד בין השלבים האלו, זה לרבי יוחנן. לריש לקיש לעומת זאת, אם זה רק ליצור דרמטיות, לא חייבים עבודה אחרת באמצע, הכהן פשוט יכול לצאת מהיכל, לחכות קצת ולחזור לחזור פנימה ולהמשיך, גם לזה יהיה אפקט דרמטי, אלה שתי הסיבות. עכשיו נדלג על עוד כמה שורות, למילים מה ישנה, 10 שורות לפני סוף עמוד ב', שם שואלת הגמרא, אוקיי, אז הבנו למה לפצל, אבל למה דווקא 5 ואז 2? אז הגמרא עוברת על כל האפשרויות. היא אומרת, קודם כל, אולי להפך, כלומר, אולי קודם 2 ואז 5, מסבירה הגמרא שלא, כי כיוון שהוא מתחיל בעבודה, אז קודם כל תעשה את רוב העבודה, כלומר, את רוב הנרות, ורק אחרי זה את מה שנשאר. לכן לא מתחילים במיעוט, מתחילים ברוב. אבל עדיין זה משאיר כמה אפשרויות. זה יכול להיות 5 ו-2, 4 ו-3, או 6 ו-1. אז לגבי 4 ו-3, מסבירים המפרשים, אנחנו רוצים לעשות את הרוב הכי גדול שאפשר. לכן 4 זה לא הכי הרבה, 5 זה יותר. לכן עושים 5 ולא 4. אבל עכשיו תשאלו, אז למה לא עושים 6 ו-1? אומרת הגמרא, כי בפסוק שקראנו כתוב בהיטיבו את הנרות, כלומר לשון רבים. זה אומר שכל פעם שבאים להטיב נרות, צריך שיהיה שם לפחות 2, כי זה לשון רבים. אי אפשר לבוא להטיב נר אחד, ממילא 6 ו-1 יורד, 4 ו-3 הורדנו, אז נשארנו עם 5 נרות ואז 2 נרות, ועד כאן הסעיף הראשון, למה מפצלים ולמה דווקא 5 ואז 2. עכשיו חזרה לנושא שלנו, מה המקור שזה הסדר? 5 נרות, זריקת דם התמיד ואז עוד 2 נרות. אז בשביל זה קודם כל בואו נקרא את הפסוקים של כל זה, נקרא 3 פסוקים, 2 מהם כבר קראנו. פסוק אחד זה לגבי 2 גזרי עצים, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, זה ויקרביו, פסוק ה. פסוק שני זה הפסוק שקראנו עכשיו לגבי דישון המזבח הפנימי והטבת הנרות, זה בשמות למד, והקטיר עליו אהרון קטור עצמים בבוקר בבוקר, בהטיבות הנרות יקטירנה. ופסוק נוסף שעוד לא קראנו בשמות כ"ט לגבי עולת התמיד, את הכבש האחד תעשה בבוקר. אלה הפסוקים, ועכשיו בא אביי ומסביר מה המקור שמטיבים קודם 5 נרות, אחרי זה זורקים את הדם, ואחרי זה עוד 2 נרות. אומר אביי, המילים בבוקר בבוקר שכתובים לגבי 2 גזרי העצים, לכאורה מיותרים, כי הרי כמו שלמדנו מקודם בשלב השלישי, את העובדה ש2 גזרי העצים קודמים לדישון המזבח הפנימי, לא למדנו בסוף מבבוקר בבוקר, אלא מסברה, אז למה בכל זאת ב2 גזרי העצים כתוב בבוקר בבוקר? אומר אביי, יש לנו כלל שאם יש מילה מיותרת בנושא שלה, אפשר לקחת אותה לנושא אחר, מה שנקרא אם אינו עניין לגופות, תנאו עניין לנושא אחר. אז אנחנו לוקחים את המילים בבוקר בבוקר שכתובים ב2 גזרי העצים, ומטילים אותם כאילו שהם כתובים במקום אחר. באיזה מקום אחר? במקום אחר שגם שם כתוב בוקר. וכאן הבאי עושה איזשהו תחכום, והוא מפצל את הביטוי בבוקר בבוקר ל2 מילים, בוקר ובוקר, וכל אחת מהמילים האלו הוא שולח למקום אחר. בוקר אחד הוא שולח לפסוק של הטבת הנרות, שכבר כתוב שם בבוקר בבוקר, אז עכשיו כאילו יש שם 3 בקרים, 2 שבאמת כתובים, ועוד אחד ששלחנו לשם מהפסוק של הגזרי העצים. זה בוקר אחד. הבוקר השני הוא שולח לפסוק של התמיד, שכבר כתוב שם פעם אחת בוקר, אז עכשיו זה כאילו שיש לו 2, כך שיוצא שבסך הכל, להטבת הנרות יש כאילו 3 בקרים, ולתמיד יש כאילו רק 2, אז 3 מנצח את 2, לכן הטבת הנרות זה לפני קורבן התמיד. אבל זה רק שלב ראשון, כי כל מה שאמרנו עכשיו שהוא שולח את הבוקר לפסוק של הטבת הנרות, אומר הבאי, זה רק לגבי 5 הנרות הראשונים, כי הרי כמו שאמרנו, יש פצול מוחלט בין 5 הנרות לבין 2 הנרות, לכן גם כשהבאנו לשם את המילה בוקר, זה רק לגבי 5 הנרות הראשונים. מה עם 2 הנרות האחרונים? אז לגביהם אין לי עוד מילה בוקר, כי כאמור את המילה בוקר ששלחנו לשם זה רק לגבי 5 הראשונים, אז לגביהם נשארנו רק עם הבקרים שכתובים בפסוק, בבוקר בבוקר, כלומר 2. אז ממילא עכשיו, אם נסתכל על התמיד מול 2 הנרות האחרונים, אז בשניהם בעצם יש 2 בקרים. בתמיד יש בוקר אמיתי ובוקר ששלחנו אליו, ובנרות יש 2 בקרים אמיתיים, בכל אופן בשניהם יש 2, אז כאן, מבחינה מספרית, כבר אין עדיפות לנרות על פני התמיד, וממילא עוברים לסברה. ומסברה, התמיד צריך להיות לפני הטבת הנרות, כי הוא מחפר והנרות לא, ולכן התמיד קודם ל2 הנרות האחרונים, וכך יצאנו עם 5 נרות, קורבן התמיד, ואז עוד 2 נרות. זה המקור של הבאי, קצת מורכב, נאמר את זה עוד פעם בקיצור. בפסוקים עצמם, בהטבת הנרות יש פעמיים בוקר, ובתמיד יש בוקר אחד, אבל לקחנו את 2 בקרים שכתובים בגזרי עצים, ושלחנו בוקר אחד לכל פסוק, אז עכשיו בנרות יש 3 בקרים ובתמיד 2, אז הנרות מנצחים, אבל זה רק לגבי 5 נרות, לכן הם לפני התמיד. אבל לגבי שאר הנרות, לשם לא שלחנו את המילה בוקר, לכן בשאר הנרות יש גם כן רק 2 בקרים, וגם בתמיד 2 בקרים, לכן כאן התמיד מנצח אותם, ולכן שוב הסדר הוא 5 נרות, תמיד ו2 נרות. זה המקור של הבאי, ועכשיו באמצע עמוד ב' נראה לגבי איזה 2 קושיות. קושייה אחת מקשר רב פאפה, למה את המילה בוקר, שאתה שולח לפסוק של הטבת הנרות, אתה מצרף דווקא לנרות? הרי באותו פסוק יש גם את הדישון של המזבח הפנימי, אולי תשים את זה עליו, ואז לנרות לא יהיו 3 בקרים, אלא רק 2 בקרים, הבקרים שכתובים נוגעים בהם, ואז לפי זה, דישון המזבח הפנימי יהיה ראשון, יש לו שלושה בקרים, האמת היא שהוא כבר ראשון, כמו שראינו, ולגבי הנרות והתמיד, התמיד יהיה ראשון, כי הרי לשניהם יש שני בקרים, אז מבחינה מספרית אין הבדל, מה שנשאר זה החשיבות של התמיד, כי הוא מחפר, כמו שראינו, אז הוא לפני הנרות, ואז יוצא שנעשה דישון המזבח הפנימי, אחרי זה את התמיד, ואחרי זה ניגש למנורה ונעשה הכל בבת אחת, כלומר חמישה נרות ואז שני נרות. זו הקושייה של רב פאפה, ואומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, כי אז יוצא שאין שום הפרדה בין החמישה נרות לשני נרות. אז האמת היא שלפי ריש לקיש ראינו מקודם, לא חייבים הפרדה של ממש. אז לפי זה הקושייה של רב פאפה באמת קשה. ועל רבי יוחנן שחייבים הפרדה של ממש, כלומר לעשות איזושהי עבודה בין הנרות הראשונים לאחרונים, אז האפשרות של רב פאפה לא אפשרית, כי יוצא שאין הפרדה, ולכן נשארים עם ההסבר של הבאי שאת שני הבקרים זורקים על החמישה נרות הראשונים, ולא על המזבח הפנימי. עד כאן הקושייה הראשונה והתירוץ. הקושייה השנייה זה בערך בשליש התחתון של עמוד ב', וזה שמקשר אבינה, איך אתה לוקח את המילים בבוקר בבוקר של הגזרי עצים ושולח אותם לפסוקים אחרים? הרי זה נצרך לפסוק עצמו, ללמד אותנו שהסידור של הגזרי עצים קודם לסידור של המערכה השנייה. זה מה שמקשר אבינה, ומיד עונה הגמרא, מה פתאום? זה לא נכון, הרי הבאי אמר במפורש שהמערכה השנייה קודמת לשני גזרי עצים, וגם למדנו את זה מפסוק בשלב השני מהמילים וביער עליה. לכן מה שמציע אבינה לא נכון, אלא באמת שני גזרי עצים הם אחרי המערכה השנייה, והמילים בבוקר בבוקר כן מיותרות, ולכן הבאי יכול לשלוח אותם להטבת הנרות ולתמיד. ועד כאן השלב החמישי והכי ארוך בדיון הזה, מניין שלפי הבאי הסדר הוא חמישה נרות, תמיד ואז שני נרות. ועכשיו לסיום, לפחות להיום, נראה את השלב השישי, שזה שש שורות לפני סוף עמוד ב', וזה מניין שהטבת השני נרות קודמים להכתרת הקטורת עצמה. כלומר, לא לדישון של מזבח הקטורת, אלא להכתרה עצמה. וזה פשוט מאוד מהפסוק שקראנו כבר אלף פעמים, שמות למד, הפסוק של הקטורת והנרות, כתוב שם בסוף, בהיטיבות הנרות יקטירנה, אז תורא שהנרות שם מופיעים לפני המילה יקטירנה, מכאן שכל הנרות קודמים להכתרת הקטורת. זה היה השלב השישי, כאמור, זה רק לאבא שאול והבאי, דעת רבנן זה שמקטירים את הקטורת בין שני השלבים של הנרות, אבל את זה שמנו בצד. בינתיים הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', מחר נמשיך ונראה את המקורות לשאר השלבים שהבאי יתאר. בינתיים נעצור כאן ונחזור למה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון המשכנו עם תיאור סדר העבודה ביום כיפור, שאחרי שהכהן טבל ושם את בגדי הזהב, הוא ניגש לשחוט את התמיד, ושאלנו האם הוא שוחט את כל שני הסימנים או את רוב שני הסימנים, וענינו שגם בקודשים מספיק רוב שני סימנים. אמרו את זה אולה, רבי יוחנן וריש לקיש, שלמד את זה ממשנה בחולין, שכתוב שם לכאורה פעמיים מספיק רוב, אז ריש לקיש הסביר שפעם אחת זה לגבי חולין, ופעם שנייה זה לגבי קודשים. וגם אמרנו שבמשנה שלנו לכאורה יוצא לא ככה, כי כתוב שצריך להביא לאחר שימרק את השחיטה, משמע שחייבים לסיים את שני הסימנים, אמנם לא מדאורייתא, כי אם זה מדאורייתא, זה כהן הגדול, היה צריך לעשות את זה, אבל לפחות מדרבנן. לכן צריך את ריש לקיש ללמד שזה לא ככה, ואפילו מדרבנן לא חייבים לסיים את שני הסימנים, ונותנים את זה לאחר למרק את השחיטה, לא כי זה חובה מצד השחיטה, אלא בשביל שיצא דם שנוכל לקבל בכלי. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עזבנו את יום כיפור ועברנו לסדר היום במקדש בימים רגילים, והבאי תיאר לנו את הסדר שאחרי שמנקים את המזבח בחוץ, כלומר תרומת הדשן והוצאת הדשן, אז מכינים אותו לעבודת היום, שזה אומר שמכינים את המערכה הגדולה של העצים, אחרי זה את המערכה השנייה שממנו לוקחים עצים לקצורת, ואחרי זה שוב על המערכה הגדולה שמים שני גזרי עצים, אחר כך נכנסים להיכל ומכינים שמה, מדשנים את המזבח הפנימי, כלומר מנקים אותו מהדשן, וגם מנקים את הנרות, כלומר הטבת הנרות, אבל עושים את זה בשני שלבים. קודם כל מטיבים חמישה נרות, אחרי זה יוצאים החוצה וזורקים את דם התמיד, ואחרי זה נכנסים שוב פנימה ומטיבים את שני הנרות, ואז חוזרים למזבח הקטורת ומקטירים את הקטורת, ואז שוב יוצאים החוצה ומקרבים את מה שנשאר, שזה האיברים, מנחת חביתין והנסחים של העולה, כלומר היין והמנחה, זה ביום רגיל. בשבת אחרי זה עושים את המוסף, את כל מה שקשור ללחם הפנים, ואז את התמיד של בין הארבעים. עד כאן הסדר לפי הבאי. אחרי זה בגמרא עברנו שלב שלב וראינו מה המקור שזה הסדר בכל אחד מהשלבים. אז שלב ראשון, מניין שהמערכה הגדולה לפני המערכה השנייה, זה מויק רבב פסוק ב', היא העולה על מוקדה וכולי, ויש המזבח תוקד בו. הראשון זה הגדולה, השני זה השנייה, אבל שאלנו אולי בכל זאת נעשה את השנייה הראשונה, כי ממנה לוקחים גחלים לתוך הקודש, אז אולי יותר חשובה. וענינו שתי תשובות, או שהראשונה חשובה יותר כי כפרתה מרובה, או שכיוון שגם הראשונה אפשר לקחת לקטורת בפנים, אז גם לה יש את החשיבות הזו, ולכן היא ראשונה. זה היה שלב ראשון. שלב שני, מניין שהמערכה השנייה לפני שני גזרי עצים, כי כתוב לגבי שני גזרי עצים, ובייר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, כלומר דווקא למערכה הגדולה ולא על השנייה, ומכאן מוכח שהשנייה כבר דולקת כרגע, זה שלב שני. שלב שלישי, מניין שגזרי העצים הם לפני דישון המזבח הפנימי, אז מבבוקר בבוקר אי אפשר ללמוד, כי בשניהם זה כתוב, אלא זה מסברה ויש שני הסברים. ההסבר השני של רבינה זה שכיוון שהוא כבר התחיל בסידור העצים, אז הוא מסיים את זה ורק אז נכנס פנימה להיכל. ההסבר הראשון היה שהעצים הם המכשיר לקטורת, כי הרי מהעצים לוקחים את הגחלים לקטורת, לכן הם קודמים, ועל זה שאלנו, הרי מהשני גזרי עצים לא לוקחים לקטורת, לוקחים את זה מהמערכה השנייה, וענינו שתי תשובות. תשובה אחת, רבי ירמיה אומר, נכון, אבל באופן כללי מהעצים לוקחים לקטורת, ולכן כל ענייני העצים קודמים לכל ענייני הקטורת. תשובה שנייה אומר רבשי, כמו שאמרנו כבר, עקרונית גם מהמערכה הגדולה אפשר לקחת לקטורת, לכן זה כן עכשיו מכשיר לקטורת, וזה קודם, זה היה השלב השלישי. שלב רביעי, הדישון של המזבח קודם לכל הטבת הנרות, אביי אמר ממסורת, רב אמר כי אין מעבירין אל המצוות, ושלב חמישי, שזה היה השלב יותר מורכב, מניין שהסדר אחרי זה הוא הטבת חמישה נרות, זריקת דם התמיד, ואז הטבת שני נרות, וכאן חילקנו את הדיון לשני סעיפים, סעיף אחד מניין שבכלל יש את הפיצול הזה בין החמישה נרות לשני נרות, ריש לקיש אומר זה מסברה, שזה יהיה דרמטי יותר, רבי יוחנן אומר זה מפסוק, מהמילים בבוקר בבוקר, לפצל את זה לשני שלבים, וגם הסברנו למה דווקא חמישה ושניים ולא איזשהו צירוף אחר, כי קודם כל אנחנו רוצים לעשות את הרוב קודם, ורק אחרי זה את המיעוט, ורוצים הכי הרבה רוב, לכן לא עושים 4 ו-3, אלא יותר, 5 ו-2, ולמה לא 6 ו-1? כי אי אפשר לעשות 1, כי כתוב ביתיבות הנרות, ומיעוט רבים זה 2, אי אפשר להטיב רק נר 1, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני, עכשיו שהבנו את הפיצול, בואו נבין את הסדר, אז אומר אביי, בשני גזרי העצים כתוב בבוקר בבוקר, ושם זה מיותר, אז אם אינו עניין לשם, אביי לוקח כל מילה ושם במקום אחר, בוקר אחד הוא שם אצלנו בחמישה נרות הראשונים, ובוקר שני, בתמיד, וממילא יוצא שבחמישה נרות יש שלושה בקרים, ובתמיד יש רק שניים, לכן החמישה קודמים לתמיד, לעומת זאת, בשני נרות האחרונים יש רק שני נרות, כי לשם הוא לא זרק את המילה בוקר, ואז יוצא שזה כמו תמיד, ולכן לזה התמיד קודם, כי התמיד מחפר והנרות לא, וכך יוצא שמתיב חמישה נרות, התמיד, ואז מטיבים עוד שני נרות. זה היה המקור של הבעיה, כשנו שתי קושיות ותרצנו, והשלב השישי היה מניין שהשני נרות האחרונים קודמים להקטרת הקטורת עצמה, וזה מהפסוק, ביתיבות הנרות יקטירנה, המילה נרות קודמת למילה יקטירנה, לכן זה קודם, מחר נמשיך עם שאר השלבים, כל טוב בינתיים.